חולין דף קוף י' א', מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה. מספרת הגמרא, רב בר שבא איקלה לוי רב נחמן. יום אחד הגיע לרב נחמן, אורח חשוב מאוד, רב בר שבא. הגיע האורח, הביאו לו לאכול. אייטולי כבדה שליקה, הביאו לו כבד, ששלקו אותו בסיר לבד. יש כאן משמעות הלכתית מעניינת. דבר ראשון, כבד. כבד הוא למעשה איבר שהוא מיוצר מדם קרוש. הכבד הוא בעצם דם קרוש. עכשיו, כשמבשלים אותו הוא פולט דם. ולא עוזר שסתם מולכים אותו. מה שאפשר לעשות בדרך כלל בכבד, זה קודם כל לצמות אותו. דהיינו, לשים אותו במים רותחים, לחלות אותו, לצמות אותו. לשים אותו במים רותחים או בחומץ, ואז זה מגיע למצב כזה, שאם יש בו דם, הדם תמיד יישאר בפנים. הוא נשאר מקובץ, הוא יישאר בפנים גם אחרי בישול. אבל במקרה שלנו לא חלטו את הכבד לפני כן, אז במהלך הבישול הוא הרי אמור לפלוט דם. בכל זאת, זה אמור להיות לפי דעתו של רב נחמן מותר. למה? מכיוון שבמהלך הבישול, יתר דיוק, זה לא דווקא רב נחמן, זה משנה מפורשת. כבד שמבשלים אותו, אז הוא לא נאסר. למה הוא לא נאסר? מכיוון שהכבד בעצמו במהלך הבישול כל הזמן תרוד לפלוט את הדם שממנו, שבתוכו. וברוב שהוא תרוד לפלוט, הוא לא בולע בעצמו את הדם בחזרה. במקרה הזה יש כאן שינוי קטן. למה? מכיוון שהכבד לא היה מבושל, הוא היה שלוק. מה ההבדל בין שלוק לבין מבושל? מבושל הכוונה שמבושל בדיוק כמה שצריך. שלוק זה מעבר, הוא מבושל הרבה. עכשיו, בשלב... מאז שכבר הוא סיים את הבישול והוא מתבשל מעבר, אז כבר הכבד לא תרוד לפלוט יותר, אז הוא יכול לבלוע באותו זמן. אז לכן רב בר שבא לא היה מוכן לאכול מהכבד הזה, מכיוון שהוא טוען, תשמע, זה שזה התבשל באמת ולא חלטו אותו קודם, בסדר, הוא כל הזמן היה תרוד לפלוט, אבל אחר כך כשהוא המשיך להיות שלוק, אז אדם שהוא נפלט ממנו קודם יכול שחזר להיבלע בו, לכן הוא לא היה מעוניין לאכול מהכבד הזה. אמרו לי, הלכו לספר לרב נחמן, בר בי רב דלגב לא אכיל. אותו תלמיד חכם שנמצא פה בתוך הבית לא רוצה לאכול. ומנו, רב בר שבא. זה רב בר שבא. אמר לו רב נחמן, גמו לשבא. תלעיתו אותו, תכריחו אותו לאכול. למה? המשנה אומרת שזה לא נאסר הכבד. אומרת הגמרא כתנאי, באמת זה דבר שכבר שנוי במחלוקת תנאים, האם ברגע שכבד ממשיך להתבשל אחרי שהוא מבושל כל צורקור והופכים אותו להיות שלוק, האם הוא נאסר או לא נאסר. זה תלוי מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת, כשמבשלים כבד עם תבשילים אחרים, הדם שנפלט מהכבד אוסר את התבשילים האחרים, ואינה נאסרת, כשמבשלים אותה לבד, היא לא נאסרת מהדם שנפלט ממנה. למה? כי היא כל כך טרודה. בלפלוט את הדם היא לא בולעת, וכאן רבי אליעזר לא מחלק בין האם זה רק מבושל או שזה אפילו שלוק. בכל מקרה זה לא נאסר הכבד, וככה באמת פסק רב נחמן. לעומת זאת, כן, מפני שפולטת ואינה בולעת, כמו שהסברנו, מכיוון שהכבד פולטת דם והיא לא בולעת את הדם בחזרה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אם היא מטובלת, היא אוסרת וגם נאסרת. ברגע ששמו תבלינים על הכבד, הוא מתרכך, ואז היא גם נאסרת. למה? כי היא כן בולעת מהדם. אחרי שהיא התרככה. מקרה נוסף שהיא גם בולעת, שלוקה, אוסרת וגם נאסרת. למה? כי אחרי שהסתיים הבישול, שהיא סיימה לפלוט, היא כבר מסיימת לפלוט. זהו, היא לא פולטת יותר. ואז היא כבר יכולה לבלוע, ואנחנו תולים שבאמת בלעה מהדם. וברגע שהדם... זה ככה, כשדם נמצא בתוך הכבד ובחיים לא פירש ממנו, הוא לא אסור, אפשר לאכול אותו. אבל ברגע שהדם פירש, אם אחר כך הוא חזר חזרה לכבד, הוא כבר כן אוסר. אז כאן, מכיוון שזה היה שליקה, זה התבשל, באמת נפלט הדם החוצה. אבל אחר כך המשיכו לבשל, אחרי גמר הבישול, הדם חוזר חזרה פנימה. אז לכן הדם הזה אוסר את כל הכבד. עוד סיפור. רבא ברב הונה, יקלה לוי רבא ברב נחמן. וגם הוא, כשהוא הגיע, באו להביא לו אוכל. אייטו לקמי, אייטי לקמי, תלת סווי תחי. הביאו לפניו שלוש סעים של פת נקייה, שתחו עליה, כאילו מרחו עליה, שמן ודבש, זה היה מאוד טעים. אמר להו, אז רבא בר אבונה ראה שהביאו לו כזה מאכל משובח, שאל אותם, מי הווה ידיתו דעתינה? באתי אליכם בהפתעה, מה אתם ידעתם שאני הולך להגיע? אמרו לי, הם אמרו לו, מה, מי עדיפת לן מינה? הרי עכשיו זה שבת, או שנכנסת שבת, אז אם כן, אנחנו הכנו את כל האוכל הזה לכבוד שבת, מה אתה אורח עדיף מאשר שבת המלכה, היא האורחת החשובה מאוד, ולכבודה אנחנו מכינים אוכל משובח מאוד, גם בלי שנדע שאתה מגיע. דכתיב וקראת לשבת עונג. בסדר, תודה רבה. עד האחי, בינתיים, אשכח ההוא כבדה, הוא מצא שם כבד צלוי. אנחנו כשאנחנו רואים כבד צלוי, לא תמיד חושבים על אחות, חושבים על הטעם לפעמים. לאו דווקא טעמי מצוות. אבל הוא כשהוא רואה כבד צלוי, הוא ישר רואה הלכה. הוא ראה כבד דאבה בסימפונה, היה שם עורק, דבלי אדמה, בתוך העורק היה בלו אדם, אחרי בישול אמנם. דם אמנם לא פירש מהעורק הזה, החוצה. אז הוא אולי לא אמור להיות אסור, אבל אמר להו, מה יבדיתו אחי? זה כן יקרה שהוא פירש. אמנם הוא נמצא בתוך העורק והוא לא יצא אף פעם החוצה לגמרי, אבל הוא פירש מהכבד לתוך העורק. זה גם נקרא שהוא פירש, ואם כן זה נאסר. אמרו לי, אלא איך היא נעביד? אז הם שאלו אותנו, איך אתה רוצה שנכין כבד? אמר להו, קראו שתי וערב. תקראו אותו שתי וערב, דיינו לאורך ולרוחב, וכשאתם שמים אותו בתנור, חיתוך עלי תחת, שהמקום החתוך יהיה למטה, כדי שאדם שנפלט יצא החוצה. ואני מילי, כל הדברים האלה נאמרו דווקא בכבדה בכבד, אבל תחלה, תחול, לא צריך לעשות לו חיתוך שתי וערב לפני הבישול, שומנה באלמה הוא, ואפשר למלוח אותו כמו שמולחים סתם בשר, לא צריך לעשות בו משהו יותר גדול. קיה דשמואל אבדלי תבשילה דתחלי ביום הדעביד מילטה. שמואל כשהיה מקיס דם, דיינו היו מוצאים ממנו דם, זה היה לרפואה פעם. היה בן אדם שיש לו ריבוי דם, אז היו מוצאים ממנו דם. זה היה מחליש את הבן אדם, אבל מבריא אותו. אז בשביל שהוא יהיה מחליש את הבן אדם, אבל מבריא אותו, דיינו עושה אותו בריא, כשמוצאים ממנו דם מעודף. אבל מה, בגלל שהוא נחלש, אז היו צריכים להביא לו מאכל שיחזק אותו. אז היו נותנים לו לאכול תבשיל של תחול ביום הקזת דם. התמר. אם רוצים לצלות כבדה אילווי ביסרה. לוקחים שיפוד, תוכבים בו כבד ובשר, ואז מעמידים את השיפוד בצורה מאונחת. מלמעלה ללמטה. הכבד נמצא למעלה והבשר נמצא למטה, שרי זה מותר לצלות בצורה כזאת כבד עם בשר. למה? הרי אדם נפלט מהכבד במהלך הצליעה, הוא יכול לספק בתוך הבשר ולאסור אותו. התשובה היא לא חוששים, למה? דמה משרק שריק, אדם מחליק ונופל, הוא יוצא מהכבד, מחליק על הבשר ויורד, לא, הוא לא מתעכב על הבשר שלמטה. אבל לעומת זאת, כך לה, דיינו את התחול, תחול שיש בו חלב גם כן בבשר, אילווי ביסרה, אסור, אסור לקחת על שיפוד אחד מאונח מלמעלה למטה, לשים למעלה תחול ולמטה בשר, למה? מה הייתה מה? חלב שרוכי מסריך, החלב שיוצא מתוך הכחל, מתוך הדדים של הבהמה, הוא נדבק על הבשר שלמטה ואוסר אותו. את התחול עצמו אנחנו לא אוסרים, למה? מכיוון שבצליה אז החלב יוצא החוצה, אבל אל תשים אותו מעל בשר, כי אז הוא יוצא החוצה, אבל הוא נכנס לתוך הבשר. רב דימי מנהרדה עמת נאיפך. רב דימי מנהרדה למד הפוך את הדין הזה של השיפודים. אז הוא אומר ככה, כחלה אילווי ביסרה שרי, לשים על שיפוד למעלה כחל, למעלה את הדדים של של הבהמה ולמטה בשר, זה מותר. מה איתה מה? שים לב, זה לא חלב רגיל שהתורה אוסרת, חלב שיש בכחל בדדים, מה פתאום? זה חלב שחוטה דרבנן, זה רק אסור מדרבנן. אם האדם לומר אוכל כחל עם החלב שיש בו, מה הוא עובר? על איזה איסור? לא איסור מהתורה של בשר בחלב, אלא רק איסור מדרבנן. אז לכן לא צריך לחשוש עד כדי כך לא לשים כחל על בשר בשיפוד אחד. לעומת זאת, כבדה אלווי ביסרה זה דווקא אסור. לשים כבד על בשר בשיפוט אחד זה אסור. למה? דם דאורייתא. האסור של דם שנמצא בכבד ונפלט הוא מהתורה. אז על הצד שייכנס לתוך הבשר יש פה איסור של תורה, לכן צריך להרחיק יותר את האיסור. להלכה למעשה דריש מריימר, הלכתה בין כבדה בין תחלה, תותי ביסרה שרי, אם אתה שם את הכבד או התחול למטה מתחת לבשר זה בסדר, כמובן, כי אז הדם או החלב לא נשפח על שום דבר אלא ישר על הגחלים, אבל אילווי ביסרה רק דיעבד אין, לשים את החל או את הכבד בחלק העליון של השיפוד, רק בדיעבד לא אוסרים את הבשר, אבל לכתחילה לא לעשות את זה. מאוד מעניין שרשי אומר, ולדידן אסור לגמרי לכתחילה. לדידן זה אסור לגמרי, למה? לפי ששיפודים שלנו אינן תלויים מלמעלה ללמטה, אלא שוכבות, במאוזן. ופעמים שמרים זנב השיפוד, ונמצא התחתון עליון, כי אז הוא הופך את הסדר. ופעמים שמשפיל עולה למטה, ונמצא חברו, מהצד השני נהיה העליון, ילקח. לכן, בין שהכבד לצד הראש, בין שהכבד לצד הזנב, בכל מקרה אסור לצלות בצורה כזאת. בסדר. מספר את הגמרא, רב אשי כלל לוי רמי בר אבא חמוע. יום אחד הגיע רב אשי לביקור אצל חמיב, רמי בר אבא. חזיי לברי דה רמי בר אבא, הוא ראה את בנו של רמי בר אבא, דקה שפיד כבדה אלווי ביסרה. הוא ראה אותו שהוא שם בשיפוד את הכבד, את הכבד מעל הבשר, בשר למטה, כבד למעלה. אמר, כמה יהיר איימי רבנן, כמה הוא, בגאווה הבן אדם הזה, התלמיד חכם הזה. איימר דאמו רבנן שזה כשר, זה רק דיעבד, הם מכשירים כשיש את הכבד למעלה ואת הבשר למטה. אבל לכתחילה מי אמור, וכי הם התירו לעשות את זה לכתחילה, מה פתאום? אומרת הגמרא, ואי איקה בי דוגי, אם יש כלי סך הכל, כלי פשוט, ששמים מתחת לשיפוד, כדי שכל השומן ירד לתוך הכלי הזה, ולא סתם ילך לאיבוד. השומן שנוטף במהלך הצליעה. אז ביסרה אילווי כבדה נמי אסיר. אז גם אם שמים את הבשר למעלה ואת הכבד למטה, גם כן אסור הכוונה לשומן. השומן שנמצא למטה נאסר. למה? כי הרי נופל מהכבד דם, נופל מהבשר שומן, והדם והשומן מתערבבים. אז השומן הזה נאסר, מה שנמצא בתוך הכלי של השומן. שואלת הגמרא, רגע, מה, דם שמתערבב עם שומן זה אסור? מה קורה בסתם צלי? כל בשר שצולים אותו, הרי בשביל צליה לא צריך למלוח בשר כל כך כמו שמולחים בשר לבישול. הרי בשביל צליה מספיק מליחה מועטת. אז אם כן, בכל צלי יש דם שנוטף לתוך הכלי למטה ומתערבב עם השומן. למה שם אנחנו לא אוסרים? זו השאלה כאן. מה ישנה מדם עד הביסרה? מה זה שונה מסתם דם של בשר שמתערבב עם השומן שאנחנו מתירים? עונה הגמרא, דם עד הביסרה שכן. הדם של הבשר שוקע ללמטה. ולכן אנחנו אוכלים את השומן, את החלק העליון, ונזהרים לא לאכול את החלק התחתון, ששם יש גם דם. אבל לעומת זאת, דם עד הכבדה, קפי. הדם של הכבד הוא צף למעלה, ולכן הוא מתערבב עם השומן וזה נאסר. אמר רב נחמן, אמר שמואל, סכין ששחט בה, אדם שלקח סכין ושחט עם זה, בימה עוף. עכשיו, בשעת שחיטה, מקום השחיטה הוא רותח, ולכן הדם של השחיטה נבלה בסכין. לכן אסור לחתוך בה מאכל אחר שהוא רותח, כי הוא מבליע דם בתוך המאכל. ואז המאכל נאסר בגלל שיש בו בליות של דם. אבל מה קורה אם הוא חותך באותו סכין צונן, משהו קר, האם יש בליה מהסכין בתוך המאכל? אמרי לה באי הדחה, יש כאלה אומרים שצריך לשטוף את זה במים, את אותו תבשיל שחתכו עם סכין של שחיטה, את אותו תבשיל. ואמרי לה, אפילו זה לא צריך, אפילו לא באי הדחה, אלא זה יהיה מותר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, קערה שמלך בה בשר. עכשיו, ברגע שמולכים בשר בתוך קערה, אז יש כאן מלח, ויש כאן דם, שיוצא מתוך הבשר. בשביל מה מולכים את הבשר? בשביל יוצאים מנות הדם. אז המלח מבליע את הדם בתוך הקערה. ולכן, אסור לאכול בה, בתוך אותה קערה, אחר כך מאכל רותח. למה? כי המאכל הזה לוקח מהדפנות של הכלי, של הקערה, את הדם ואוסר את כל המאכל. ושמואל לטעמי דאמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל. דבר שנמלח זה כאילו שהוא היה רותח בשעה שהוא נמלח, ולכן, על זה לבד, הבשר שמלכו אותו, נחשב שהוא היה רותח, אז הוא מבליע בקערה את הדם. וגם דבר נוסף אומר שמואל, כבוש, כשכובשים מאכל בחומץ ותבלין, הרי הוא כמבושל. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים כאן, שהבשר שמלכו אותו בתוך קערה, הקערה נבלה בדם, ולכן אסור להשתמש בה לתבשיל רותח, כי אחר כך התבשיל מקבל את הטעם מהקערה של הדם, מקבל דם. דעה שנייה, כי אתה רבין אמר בשם רבי יוחנן, בשם רבי יוחנן, מליח אינו כרותח, וכבוש אינו כמבושל. אמר אביי, עד רבין, מה שהוא אומר שרבי יוחנן מקל, שמליח זה לא כרותח, כבוש זה לא כמבושל, לטה, זה לא יכול להיות. דעי פינקה, אני אספר לכם מה היה, היה פעם פינקה, פינקה כוונה כערת חרס. דעי בי רבי עמי, היה שם בביתו של רבי עמי כערת חרס. דמלך בי ביסרה, הוא מלך בו בשר, עכשיו בכלי חרס נבלע דם. אתה יכול להשתמש עם הכלי הזה? אתה לא יכול, למה? כי הרי כלי חרס אי אפשר להכשיר, אי אפשר להוציא ממנו תבליות. ותו רי שבר אותו. עכשיו, מה זה קשור לרבי יוחנן? מי אמר לך שרבי יוחנן אבל סובר שמליח הוא כן נקרא כרותח? מה זה קשור לרבי? אנחנו רואים פה באמת שמלוח זה כמו רותח, וזה שהיו צריכים לשבור את הכלי חרס, כי הוא בלה בדפנות שלו מהדם, כי מלכו בו דם. אבל מכדי, הרי רבי עמי, מאיפה הוא לוקח את ההלכות שלו, שהוא שבר את הכלי חרס הזה בגלל שמלכו בבשר? תלמיד הרבי יוחנן אהבה. הוא הרי תלמידו של רבי יוחנן. נו, אז אם כן, מה הייתה עמת תברי? למה באמת הוא שבר את הכלי חרס? לאו משום דשמיע למיני דה רבי יוחנן דה אמר, מליח, הרי הוא כרותח. וכי זה לא בגלל זה? בטאי שזה בגלל זה. הוא שמע מרבי יוחנן, שדבר שנמלח זה כאילו שזה רותח. אם זה כמו שזה רותח, אז אם כן מלכו כאן בשר בתוך כלי חרס, הכלי חרס הזה נבלע בו דם. עכשיו אתה לא יכול לבשל בו כלום, אתה לא יכול להכיס בו שום אוכל רותח, כי הדם יצא מהכלי ויאסור את התבשיל. לכן הוא שבר את הכלי. אבל רואים פה שרבי יוחנן סובר, שדבר מלוח הוא כן כמו רותח. יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה כמי דרב הונא. ישב רב כהנא אח של רב יהודה לפני רב הונא. ויתיב רב הונא וכאמר, מה ההלכה שהוא אמר? קערה שמלך בה בשר אסור לאכול בה מאכל רותח. קערה שמלכו בו בשר אסור לאכול בה מאכל רותח. למה? כי יש פה דם בדפנות של הקערה, ואם תשים פה מאכל רותח הוא יקבל מהבליות של הקערה ויהיה אסור. יהיה לו טעם של דם. וצנון שחתכו בסכין, כוונה סכין בשרי. אז מכיוון שהצנון הוא חריף, הוא בולע את השומן שיש בסכין. ובכל זאת, מותר לאוכלו את אותו צנון בקותח. קותח זה היה מין סוג מטבל כזה שהיה בזמנם. מה שנוגע לענייננו, שהיה שם חלב חמוץ, אז היה חלבי. אז מותר, נשאלת השאלה, מה היא תמה? למה אתה אומר שקערה שיש בה בליות של דם, אסור לבשל בה עכשיו מאכל רותח, אסור לשים בה בכלל מאכל רותח, אבל צנון, אפילו שהוא קיבל טעם מהסכין, טעם בשרי, מותר לטבול את אותו צנון עכשיו בקותח, זה לא נקרא בשר בחלב, הצנון כאילו לא קיבל טעם בשר. אמר רבי, אני אגיד לך את ההבדל. היי, הצנון, אתירה בלה, הוא בלה שר הכל מה? טעם בשר. בשר זה דבר אסור? בשר, הוא לא דבר אסור. עכשיו, היה פה רק קצת, היה פה שומנונית, טעם של בשר, אז זה לא נאסר. והי, לעומת זאת, הקערה שמלכו בדם, מה בלה הקערה? איסור הבלה, הוא בלה דם. אפילו שזה קצת דם, זה כבר אוסר. אמר לי רבה, רגע, מה אתה אומר? שבשר זה לא דבר אסור, מסכים איתך. אבל אל תשכח שהבן אדם לוקח את הסכין הבשרית והוא חותך עם לצנון. עכשיו הצנון קיבל קצת טעם בשר, אבל הוא עכשיו אוכל את זה עם חלבי. זה בשר בחלב, בשר בחלב זה איסורה. אמר לי רבה, כי בלה היתר המיה וסוף סוף היתר הדעתי לידי איסורה הוא. נכון שהצנון הזה בלה היתר, דהיינו את הבשרי שהיה בסכין. אבל עכשיו הולך לאכול את זה עם חלב, עם כותח, אז זה בשר בחלב, זה מגיע לידי איסור, אז איך התארת את זה? די איסור הכה אכילו, הרי הולך לאכול עכשיו בשר בחלב שזה איסור. אלא אמר רבה, היי, ההבדל הוא כזה, הצנון, אפשר למתעמי. מדובר פה שגם שטעמו את זה. חתכו עם סכין בשרית צנון, לוקחים חתיכה מהצנון ואוכלים, אתה מרגיש טעם בשר? לא מרגיש. בסדר, אז תטבול את הצנון בכותח, אין בעיה. והי, לעומת זאת, קערה שמלכו בדם, לא אפשר למתעמי. מי יתעם לך את, 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 את הקדרה המבושלת הזאת? אף אחד לא יהיה מוכן לאכול מהתבשיל הזה. כי אם יש פה טעם דם, לא רוצה להרגיש שיש כזה טעם, לא רוצה לעבור על איסור. אם יהיה. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לרב, אין לך מי שיתעם את זה? ולהתעמי כפי להרמה, תן את זה לטבח, מבשל, שאינו יהודי, הוא יתעם לך את זה, בשבילו אין שום איסור לאכול דם. הוא יגיד לך, אם יש פה טעם של דם בשכה, תשאל אותו, אל תגיד לו שאתה רוצה לדעת אם יש טעם דם, כן? כמובן. תשאל אותו ככה, בלי שהוא יודע, משיח לפי תומו. מי לא טניה? ככה גרסה. קדרה שבישל בבשר, לא יבשל בחלב. קערה בשרית, אל תבשל בזה חלבי. ואם בישל, נאסר החלבי, תלוי. בנותן טעם, אם יש פה טעם בשר בחלבי זה אסור, אם לא, מותר. בישל בתרומה, בקערה הזאת, בסיר הזה, לא יבשל בחולין, בשביל ישראל. כי יש פה טעם של תרומה, זה אסור לישראל, או ללוי. רק לכהן זה מותר. ואם בישל, ונותן טעם, התרומה נותנת טעם בתבשיל, זה מותר רק לכהנים. לא נותן טעם בתבשיל, זה מותר גם למי שלא כהן. ואמרינן, מה פרוש נותן טעם? איך תטעם את זה? ביש למה תרומה טעים לכהן. אתה יודע מה? אם יש פה בליות של תרומה בסיר, תן לכהן שאיתם, יגיד לכם, יש פה טעם של התרומה. בסדר? אלא בשר בחלב, מן טעים לי. בשר בחלב, כלי בשרי, בשלו בו דבר חלבי. מי יטעם לך את זה עכשיו? לדעת אם יש טעם בשר. מי ייקח סיכון? ואמרת, אתה בעצמך אמרת לן, רבה. להתעמי כפילה, תן את זה לטבח, גוי. הוא יגיד לך בדיוק אם יש פה טעם או לא. נו, אז גם פה, ההכנה מלהתעמי כפילה, שבן אדם יטעם את התבשיל שהיה פה בקערה, ויראה אם יש פה טעם דם שמלכו לפניכם בקערה הזאת, או שאין טעם דם. אז הוא ענה לו, ההכנה מתצודק באמת אפשר. אפשר שכפילה, שאדם לא יהודי יטעם, תצודק. כי כאמין, מה אני אמרתי שאין תקנה בקדרה שמלכו בה בשר, דלקה כפילה, מדובר במקום שאין בו גוי שיטעם בשביכה. אומרת הגמרה, יתמר, דגים. יש פה תבנית עם דגים עסיסיים שעכשיו יצאו מהתנור שעלו בקערה, הוא הניח אותם בתוך קערה בשרית. יש בעיה? שום בעיה. דגים, אפשר, זה פרווה, אפשר לשים את זה בקערה בשרית. בסדר גמור. אומר עכשיו אבל, אומרת עכשיו הגמרא, רב אמר אסור לאוכלן בקותח. אתה רוצה לאכול מהדגים האלה? אתה יכול לאכול מהם, תאבון רב. אבל מה אל תאכל את זה עם כותח? כותח, כמו שאמרנו, זה מטבל שיש בו גם חלב חמוץ. אל תאכל את זה עם חלבי עכשיו, כי הוא קיבל, הוא נהיה בשרי. קיבל את הטעם של הקערה של בשר. ושמואל אמר, מותר לאוכלן בכותח. זה לא נהיה בשרי בכלל, לא קיבל בשריות. למה? מה באמת ההבדל ביניהם? רב אמר, אסור, מכיוון שנותן טעם הוא. הקערה הבשרית נתנה טעם בשר בדגים, לכן עכשיו אסור לאכול את זה עם חלבי. ושמואל אמר מותר. למה? כי הקערה הזאת זה נותן טעם, בר נותן טעם הוא. זה מושג ככה, אחד מהמושגים הגדולים בשס. נת בר נת. נת ראשי תיבות נותן טעם, בר נותן טעם. נת בר נת. מה הכוונה? תראה, תשים לב. הבשר נותן טעם בקערה, והקערה נותנת טעם בדגים. זאת אומרת, זה לא שבן אדם בישל בשר עם דגים ביחד. הבשר נתן טעם בקערה. עכשיו הוציאו את הבשר מהקערה, ניקו את הקערה. טוב, יש פה בליות. הקערה קיבלה טעם מהבשר. עכשיו, הקערה נותנת טעם לדגים. אז יש פה באמצע את הקערה. אז זה כבר לא כמו בשר שנותן טעם ישר בדגים, אלא כמו שאמרנו, בשר נותן טעם בקערה, והקערה נותנת טעם בדגים. זה נקרא נת בר נת. אז אם כן אומר, שמואל מותר. מותר. אומרת הגמרא, ועד רב, רב הרי אמר שזה אסור, נותן טעם, הקערה נותנת, גם כשהוציאו כבר את הבשר מהקערה ושתפו את הקערה, טוב, אין פה אפילו שום ממשות של בשר. בכל זאת זה אוסר בגלל שהוא נותן טעם עכשיו בחלבי. הוא לא אמר את זה בפירוש רב, לאו בפירוש יתמר, אלא מכללה של איזה סיפור יתמר. דרב יקלה לוי, לבית של נכדו, כן? רב שימי ברכיה בר ברי, רב שימי ברכיה הנכד שלו. חש בעיניו, רב פתאום הרגיש מייחוש בעיניים, כאב או משהו כזה. עבדו לאיש יפה בצעה, שמו לו משחה, הכינו את זה בתוך קערה. בת הרחי, אחר כך באותה קערה, רמו לי בישולה בגבי, הכניסו לו משהו תבשיל בתוך הקערה. טעים לי טעמה דשיאפה, הוא הרגיש את הטעם של אותה משחה בתוך בתבשיל הזה. אמר, יאיב טעמה כול היי, מה באמת? כל כך נותן טעם כששמו פה דבר בקערה קודם, הוציאו את אותו דבר לגמרי ושתפו את הקערה טוב, עדיין התבשיל נותן טעם במה שישימו בקערה אחר כך? כולם היו בטוחים שהוא סובר תמיד שנותן בר, נת, בר נותן טעם, נת בר נת, נותן טעם, בר נותן טעם, תמיד זה משפיע על התבשיל הבא, ככה הם סברו. אומרת הגמרא ולא היא, אפשר ללמוד מזה לכל נת ברנת, למה? שאני אתם דנפיש מרר עטפי, מה אותו סממנים ששחקו, שמו בקערה בשבילו, בשביל שהוא לא יכאב לו העיניים, זה היה מאוד מר, אז הטעם הוא היה כל כך עז, הוא נספג חזק בקערה ועד כדי כך שהוא יכול גם כן עכשיו לתת טעם בתבשיל ששמו אחר כך. אבל לעומת זאת, בשר לדוגמה ששמו בקערה, הטעם המועט שהוא שם בקערה, זה לא כל כך נותן טעם בקערה שהקערה עצמה הופכת להיות כמו בשר שכבר נותנת טעם עכשיו בדברים אחרים. לכן אי אפשר ללמוד משם למקרים אחרים. מספר את הגמרא סיפור נוסף. רבי אלעזר רב הקיים קמי דמר שמואל. הוא עמד לפני מר שמואל בשביל לשמש אותו בסעודה. הייתו לקמי, הביאו לפני שמואל דגים רותחים שעלו מהתנור ו... הניחו אותם בתוך קערה, קערה בשרית. וכאכיל, שמואל אכל את זה לא סתם. אכל בסדר, הוא אכל את זה בקוטח, למרות ששמו את זה בסיר בשרי. אכל את זה בקוטח. יאיב לי, שמואל אמר לרבי אלעזר, אתה בא ואתה נותן לי לאכול, אתה עוזר לי בסעודה, בוא ואני אתן לך גם כן קצת בשר, קצת דגים. ולא אכל, הוא לא הסכים לאכול מזה. למה הוא סבר שזה אסור? אמר לי, לרבך, ממי למדת שזה אסור? כנראה מרב. אז לרב יאיבי לי ואכל. נתתי לו והוא הסכים לאכול. ואת לא אחלת, אתה לא מוכן לאכול, למה לא? אתה לקמי דרב, אז רבי אלעזר הלך לשאול באמת את רב, האם באמת זה מותר? אמר לי, אדר בימר משמעתי, אתה חזרת בך, אתה אמרת פעם שזה אסור, מה אתה בעצמך אכלת? דגים שנכנסו לקערה בשרית, לאכול את זה עכשיו עם חלבי? אמר לי, חס לי לזרעי דאבא בר אבא, חס ושלום לזרעו של אבא בר אבא, זה אבא בן אבא. הוא היה אביו של שמואל. רשי כותב עליו פה, היה חשוב לרשי להדגיש, שהוא היה חסיד גדול היה. אז חס ושלום ששמואל, שהוא בנו של אבא בר אבא, אגב במקומות אחרים קוראים לו אבו עד שמואל. בכל אופן, חס ושלום דליספלי מידי, זה לא סבירה לי. מה נראה לך שהוא ייתן לי דבר שאני לא מסכים לאכול ממנו? לא היו דברים מעולם, אומר רשי. זה סיפור הזה פשוט לא היה. עוד סיפור. לא מסוגלים כבר לאכול כל כך הרבה. אומרת הגמרא רב הונא ורב חייא בר רשי. אבו יתווה ישבו שתיהם. חד בהי גיסא דמברה. אחד ישב בצד הזה של הגשר שדרכו עוברים את הנהר. וחד באי גיסא דמברה, השני עמד בצד השני של הגשר. למר הייתו לי דגים שעלו בקערה, לאחד מהם נתנו דגים שיצאו מהתנור ושמו אותם בקערה בשרית, ואכל בקוטח, הוא אכל את זה ביחד עם חלבי. למר לשני הייתו לי תאנים וענבים בתוך הסעודה, אנחנו פוסקים שבתוך סעודה נותנים לבן אדם פירות, הוא צריך לברך עליהם בורא פרי העץ בתוך הסעודה, זה לא חלק מהסעודה. ואכל ולא בריך, הוא אכל מהפירות ולא בריך לפני כן. אז כל אחד היה לו טענה על השני. מר אמר לי לחברי יתמה, אתה אומר עליו שהוא יתום מדעת, ככה אומר רשי. עבד רבך אחי, ככה רבך היה נוהג לעשות, והשני יחזיר לו באותו מטבע. ומר אמר לי לחברי יתמה, עבד רבך אחי, וכי רבך עשה דבר כזה. מר, זה שאכל דגים שהיו בקערה בשרית בחלבי, אמר לי לחברי, ענה כשמואל סבירה לי. כן, רבי עשה כך, אני סובר כמו שמואל, שמותר לאכול את זה בקוטח. אומר, זה שלא בירך על תאנים וענבים בתוך הסעודה, אמר לי לחברי, כן, רבי ככה עשה, ענה, כרבי חייה הסבירה לי, דתני רבי חייה, אני סובר כמו רבי חייה, שרבי חייה למד, פת פותרת כל מיני מאכל ואפילו פירות. אנחנו לא פוסקים ככה, כן? אבל הוא סבר שגם לא צריך לברך בתוך הסעודה על פירות. וגם יין פותר כל מיני משקין. לא צריך לברך עוד ברכה כששותים יין בתוך הסעודה. אמר חזקיה משום אביי, הלכה למעשה לגבי נת ברנת שאמרנו, נותן טעם, בר נותן טעם, תכף נראה את מה בדיוק המשמעות של זה באוכל בפועל. הלכתה, דגים שעלו בקערה, שדיברנו עליהם כמה פעמים, דגים רותחים מהתנור, שמו אותם בקערה בשרית. מותר לאוכלן בקותח. מותר לאוכלן בקותח, למה? מכיוון שאין ממשות של הבשרי כרגע בקערה, זה רק נותן טעם בקערה, והקערה נותנת טעם בדגים, זה לא נקרא שזה הפך להיות הדגים בשרי, מותר לאכול את הדגים בקותח, ככה להלכה. צריך לשים לב דגש חשוב, שהקערה הזאת, שהייתה בשרית, לפני ששמו בדגים, שתפו את הקערה טוב, אין כאן שום ממשות של הבשרי. אין פה שום ממשות של הבשרי, ולכן באמת זה הופך להיות נת בר נת, כמו שאומרים, נותן טעם, בר נותן טעם, דנו, הקערה קיבלה טעם מבשר, ועכשיו הקערה נותנת טעם לדגים, זה כבר הופך להיות כמו סוג של כלי שני, כלי שלישי, ולכן זה מותר. עוד הלכה, צנון, שהוא חריף, שחתכו בסכין שחתך בבשר, הוא חותך את הצנון עם סכין בשרית, שהוא חתך בבשר. אסור לאוכלו בקותח. מה יש בצנון? למה אסור לאכול אותו עכשיו עם חלבי? ואני מילי, זה שאסור לאכול אותו עם חלבי, צנון דאגב חורפי בלה. בגלל שהצנון הוא כל כך חריף, הוא בולע יותר את הבשרי. רשי פה מסביר דבר מאוד מעניין. הדיבור המתחיל והאכיל כאן באמצע. זה אומר, סכין, פעמים שהשמנונית קרוש עליו, ואינו ניכר השמנונית הזאת. יכול להיות סכין שחתכו בבשרי, יש עליו שכבה דקה של שומן בשרי, ולא רואים עליו את זה בכלל. וכשחותך בצנון, אבי נותן טעם הבא מן הממש. זה לא סתם, זה לא סתם טעם, אלא זה ממש ממשות של שומן של בשר שנכנס לתוך הצנון. ועוד, זה משום חורפי של הסכין, בלט פי יותר מאשר דגים הרותחים. אפשר להשוות את הבליעה של הצנון, לא של הסכין. את הבליעה של הצנון מהסכין לבליעה של הדגים הרותחים מהקערה. למה? צנון הוא חריף, הוא בולע, הוא סופג יותר את הטעם של הבשרי. אבל הדגים לא סופגים כל כך את הטעם של הבשרי מהקערה. ואגב, דוחק הסכין, בנוסף לזה, בגלל דוחק הסכין שחותכים עם סכין, הרי במקרה של צנון זה לא היה קערה ששמו שם צנון, זה היה סכין שחתכו איתו צנון. אגב, דוחק הסכין, פליט סכין הוא בלע צנון. הסכין פולט את הבשרי והצנון בולע. לכן צנון יותר חמור מאשר דגים. דגים שהתבשלו בקערה בשרית, מותר לאכול אותם בחלבי, להלכה, כמו שהגמרא פה פוסקת. אבל צנון שחתכו אותו בסכין בשרי, אסור לאכול אותו עם חלבי. אבל אומרת הגמרא קישוט. קישוט זה סוג דבר שיש בו מתיקות. בגלל שיש לו מתיקות, הוא לא מקבל טעם של בשרי. אז לכן, גריר לבי פיסקי ואכיל. הוא יכול לחתוך את מקום החיתוך, הוא יכול לאכול את זה בחלב. זאת אומרת, אם חתכו את הקישוט, שזה סוג של דבר מתוק, חתכו את זה בסכין בשרי, חותכים את אותו מקום שהסכין הבשרי נגע, מותר לאכול את זה עם חלבי. למה? כי הוא לא נותן כל כך הרבה טעם בקישוט, בגלל שיש בקישוט עצמו הרבה מאוד טעם של מתיקות. קלחי דליפטה, קלחים של לפת, ששם המתיקות של הלפת הרבה יותר מקישוט, ולכן, אז ברגע שאתה שם אותו בקותח, שרי, אם חתכו עם סכין בשרי, קלחים של לפת, זה מותר. למה? כי אם לא קיבל שום טעם בשרי, מרוב הטעם החזק שיש בו כבר קודם. דסילקה, לעומת זאת, קלחים של תרד. אסירי, אם חתכו את זה בסכין בשרי, זה אסור בקותח. למה? כי סלק, אין בו טעם כל כך מתוק. אז לכן, הבליות שבסכין כן משפיעים עליו. והם לפני שהוא חתך את הטרד פתח בהו דליפתה שפיר דמי, אם לפני כן הוא חתך עם אותו סכין לפת, כן, פתח בו, הכוונה היא רב בו, בו, אבל הכוונה היא שהוא לפני כן חתך עם אותו סכין לפת, ואז אותו לפת ביטל את הטעם של הבשר שהיה בסכין, כי הרי בלפת יש טעם מאוד מאוד חזק, אז לכן מותר אחר כך שהוא חתך עם אותו סכין סלק, אז גם, הכוונה טרדין, אז הם גם כן, אפילו שבעיקרון סכין בשרי שחתכו איתו סלק, אסור לאכול את זה אחרי זה עם חלבי, אבל כאן, בגלל שלפני כן חתכו עם אותו סכין, את אותו לפת, אז עכשיו זה כבר, למעשה, אין בו את הטעם של הבשר כל כך, ואפילו אם חתכו בסלק, אחר כך מותר לאכול את הסלק עם כותח, אפילו שהכותח הוא חלבי. עד כאן השיעור על דף קוף י' א'.